שלום חברים, השבוע מצטרפת אלינו מיי. שלום מיי.
מה העניינים?
הכל נפלא, תודה. השבוע יש לנו נושאים מיוחדים ומעניינים במיוחד, יותר משבוע שעבר, אני חייב להגיד, אולי אפילו קצת מצחיקים יותר משבוע שעבר. אז
זה בטוח.
שופרסל מסגה את מסד הנתונים שלה עם רשת B. התוצאות הפתיעו אותנו. חברת כרטיסי אשראי דורשת קוד SMS לזיהוי לקוחות בטלפון. למה כל כך קל לזייף שולח בהודעות SMS? 1.7 טרה של נתונים של חברת סלברייט הודלפו באופן פומבי. דוח של איגוד האינטרנט הישראלי טוען כי רשויות בארץ עושות שימוש יתר בכלי סייבר. מכללת גורילה, מי ששמע? 4 חשודים שזייפו קורסים והקצו מאות אלפי שקלים. תוכנת ניהול הספינות שיפ מנג'ר תחת מתקפת כופרה. מייקרוסופט משחררת את צ'אט GPT לעולם תחת הענן שלה. ובענן של מייקרוסופט, אג'ור, נמצאו 4 חולשות שמאפשרות לתוקפים להשתמש בשירותים ללא זיהוי. אז העורך של התוכנית, בועז פירסט, עורך הסייבר, טוביה כפיר, הפאנליסטית היום, מיי ברוקס, אני, רותם בר, ואנחנו נתחיל, איך אומרים, מההתחלה?
מההתחלה המצחיקה.
אז שוב פרסל.
אולי היינו צריכים לשים את זה באמצע, כי כאילו אנקדוטה קומית באמצע, לא?
אולי אפילו בסוף, לשמור את הטוב לסוף. לא, אבל הצופים המאזינים שלנו רוצים את זה כאן ועכשיו, מה שנקרא. אז שופרסל התקנה את מסד הנתונים של האתר שלה עם אתר B. הדבר גרם ללקוחות של שופרסל לראות מוצרי הפרמה של B. ברוב המקרים זה נשמע ממש טוב. למטה העובדה שבאתר B יש מוצרים למבוגרים. כן, כאלה. מוויברטורים עם שמות מיוחדים ועד דילדויים עם חרוזים. חרוזים כאלה שהמנוע חיפוש באתר חיבר למילה חרצנים. אז אם אתם מחפשים זיתים ללא חרצנים, תופתעו לראות שיש גם דילדו בתוצאות.
או אם תחפש גבינת עזים, תקבל ויברטור אנלי נועז.
כן.
הוא עז.
אני חייב להגיד שהמנוע חיפוש הפונטי הוא חזק, הוא ממש חזק ועובד טוב באתר שלהם. אז משופרסל למסר שמדובר בטעות באפיון המוצרים, מתנצלים בפני לקוחותינו לאי הנעימות, הנושא דפנטלי נחגג בצורה נרחבת ברשתות חברתיות. כל כך הרבה תמונות מרן ברזיק ששלח בטוויטר ועד אנשים, כאילו בוואטסאפים אנשים נכנסו
והתחילו.
זה מטורף.
זה מזכיר לי פעם.
והפרצופים של אנשים שמחפשים גבינה או זיתים ומקבלים
בעבודה.
כן.
בעבודה. לא, האמת שהכי יפה זה ממש הסעיר לי מקרה שהיה לי לפני משהו שנתיים בקהילה של בטוחים אונליין, שאיזושהי אימא פנתה אליי ואמרה לי, תקשיבי, הבת שלי עשתה עבודה באומנות, בבית ספר, במחשב של בית ספר שמוגן על ידי פוסל whatever, חיפשה מפורסמות או משהו כזה, והגיעה לתמונות פורנו. אמרתי, מה? לא יכול להיות. באתי, בדקתי בפלאפון שלי, וואלה, עושים את הבדיקה, עולה פורנו. בדקתי לעומת זאת את הפלאפון של הבת שלי, שמותקן בו גוגל פמילי לינק, והגיעו תמונות של מפורסמות כמו שצריך. פנינו אז לגוגל לנסות להבין על מה מדובר בזה. היה אם זה סיפור ציפורי נורא גדול, זה הגיע למהדורה של 12 וכולי, אבל איך זה הגיע למהדורה של 12? אני סיפרתי לדאז העיתונאי בן מיטלמן, סיפרתי לו על המקרה הזה. ואמרתי לו, אתה חייב לעשות בדיקה. כנס רגע לגוגל, לך לגוגל פוטרס, תכתוב מפורסמות. לא טרחתי לציין, אל תעשה את זה בחדר חדשות, כשכל החבר'ה סביבך, הוא פחות אהבת האירוע הזה, אבל זה יכול להיות מאוד מצחיק.
אני חייב להגיד שלפני כמה שנים היה מין מוטיב כזה, שהיית מקבלת איזושהי הודעה בוואטסאפ או במקום אחר, שבא ואומר, מספר לך איזה סיפור על, על בן אדם שחור, שעושה כל מיני דברים, ואומרים, השחור, והוא בן אדם גדול, ואז אומרים לך, אם אתה רוצה לקבל עוד פרטים על הסיפור, תחפש השחור הגדול בגוגל. או תחפש, כאילו, כל מיני מילים כאלה, שבעצם הם מכניסים אותך לפינה שאת לא היית רוצה להיכנס אליה.
אז נגיד, אגב, בזמנו שאלנו את גוגל, מה הסיפור שלכם? כאילו, מישהי שמחפשת מפורסמות, זה לא בהכרח שהיא מחפשת פורנו. אמרו, לא, זה מה שחיפשו רוב האנשים בארץ, ואז התחלתי לשחק עם VPN'ים, ולעשות את זה בצרפתית, ולעשות את זה באנגלית, וממקומות שונים בעולם, ומשום מה המילה מפורסמות דאז הביאה, פורנו, אגב, זה כבר לא קיים, אל תנסו, זה לא עובד, אבל מפורסמות, סקנות, והיה עוד כמה שילובים כאלה, שהיו מביאים פורנו, והשאר היה מביא תמונות לגיטימיות, היום זה כבר טופל, לקח זמן עד שגוגל הבינו ש... אולי אנשים חיפשו את זה, או שהם הקליקו כי, וואלה,
אני חייב להגיד, דווקא שגוגל עובדים יפה, והבעיות שעכשיו אמרנו, זה לא בעיות של גוגל, זה בעיות שלנו, של המשתמשים, שמעקמים את האלגוריתמים של גוגל.
אני מחפש מפורסמות. אבל
בסוף אתה עורכת עם גינת עיזים. לא, אבל, כן, יש דברים שאי אפשר לקחת להם את זה. אני חושב ש...
עוד פעם, אני... זה משעשע.
אבל זה מדובר בטעות באפיון המוצרים, זה לא בעיה במנוע חיפוש או, או טעות סופר מה שנקרא.
כן ולא, כי בסופו של דבר אם באתי וחיפשתי את המילה אז, ויש כאן אז כחלק מה... זה, אז בוא, גם אני רואה את זה גם בסופרים פה באמירויות, אני מחפשת לפעמים דברים ואני אומרת, מה, חיפשתי קולורבי, איך הבאת לי, לא יודעת מה. כאילו, זה קורה.
רגע, שנייה, לא איך אמור... אומרים קולורבי בערבית?
בערבית, אני לא יודעת, אני לא חושבת שגם באמירויות יודעים, אבל אומרים קולורבי.
אז איך תחפש קולורבי?
באנגלית. קולורבי? אבל לא, אין פה ערבית. כאילו, אני יודעת יותר ערבית מרוב האנשים באזור, ואני יודעת בערך 8 מילים. סבבה, אהלן, כפחלק, ובערך זהו, מצינו.
שזה כל הישראלים יודעים.
בדיוק.
אגב, סבבה זה לא בערבית, אבל בסדר.
זה לא בערבית? אגב, הדרך הכי טובה להתחבב על חבר'ה פה, על המקומים. בשבוע הראשון שלי באתי, דיברתי עם אחד החבר'ה המקומיים, הכנסתי לו כמה יעני, הכנסתי לו איזה שוואיה שוואיה, מהרגע הזה הוא בטוח שאני יודעת ערבית, אני לא, אבל זה דרך טובה. אבל אף אחד פה לא יודע ערבית.
הייתי בדרום אמריקה, ואני פעם דיברתי ספרדית, ואני כבר לא מדבר ספרדית, לא זוכר עד כדי כך, אבל זורק כמה מילים ככה, והמקומים נורא אוהבים את זה, שזה נותן לי בעיקר את היתרון שהם לא מדברים מאחורי הגב שלי מול הפנים שלי.
אגב, בצרפת, אני שמתי על זה כמה פעמים, שבצרפת, אם אתה תבוא ותזרוק להם משפט אחד בצרפתית, ותמשיך את השאר באנגלית, הם יקבלו את זה הרבה יותר טוב מאשר אם תתחיל את המשאר באנגלית, כי אז הם פשוט מתעלמים ממך באלגנטיות.
את הצרפתים בכלל, הם לא אוהבים לדבר בשפה אחרת, הם חושבים שכולם צריכים ללמוד צרפתית, אותו דבר דרך אגב גם עם רוסית וגרמנית, זה מין שפות כאלה שלימדו אותם את השפה הזאת כבסיס, ואמרו כל שאר העולם צריך לדבר את השפה שלנו.
עם רוסית אני לא יודעת, לא יצא לי להיות ברוסיה, אבל עם גרמניה דווקא זה לא היה החוויה שלי, עם גרמניה הם ידעו, הרוב ידעו אנגלית, תלוי, בכפרים הנידחים פחות.
אנשים שנמצאים כבר בערים, כבר משמעותית יודעים אנגלית, זה כבר, אי אפשר לברוח מזה. אני יכול להגיד לך שאחד הבעיות ברוסיה שעדיין, רוסיה עכשיו במצב לא הכי וואו, בוא נגיד את זה ככה, אבל גם לפני לא המצב וואו הזה, רוב הרוסים ידעו שפה אחת. סליחה, יודעים שפה אחת.
יודעים, כן, יודעים רוסית. לא, אז אל תשכח, יש שם היסטוריה אחרת וכולי, אבל אם אני מסתכלת על צרפת, אני רואה את זה, ואני ביקרתי לא מעט בצרפת, אני מאוד אוהבת את צרפת, זה דווקא בפריז, שהיא עיר כל כך תיירותית, וזה מדהים אותי כמה אנשים לא יודעים, או עושים את עצמם לא יודעים.
בואי נגיד את האמת.
וממש אני הרגשתי את זה, מי. היה לי חוויה שונה לגמרי, ברגע שזרקתי להם 4, שתי מילים בצרפתית.
4 שעות מפריז, וברכבת, והגעת לשכנה, שעכשיו היא שכנה חביבה ונחמדה, שעד לא מזמן הייתה גם בתוך האיחוד, ועכשיו היא כבר לא, אבל אם את מסתכלת אחורה, אפשר להגיד שבין צרפת לבין אנגליה, ב-500 שנה האחרונות, אולי 1,000 שנה האחרונות, לא היה שלום. אז אני מבין למה האנגלים פחות מתחברים לצרפתית, והצרפתים פחות מתחברים לאנגלית, זה מגיע משם.
אתה מאיים על האזרחות שלי?
אני אמור לאיים על האזרחות שלך, לא יודע.
כי אני בריטית, אבל אני כן יודעת צרפתית. אבל זה פשוט כי נמאס לי שהם מתנסים עליי כשאני עושה את לצרפת. זה התחיל משם. אז כאילו, באמת.
אז עכשיו למדנו שיש לך גם אזרחות בריטית.
חשבתי שזה ידוע. בכל זאת, הברוק צריך להגיע מאיפשהו.
לגמרי, לגמרי. מה את אומרת על זה שאת כבר לא באיחוד האירופאי? יש באסה בילבך?
תגיד לי, אין לי מספיק צרות עם הפוליטיקה שלי, שאני צריכה גם להתחשב בפוליטיקה השנייה שלי.
רגע, זה פוליטיקה למה... באנגליה, הפוליטיקה במירויות, הפוליטיקה בארץ. על מה את דברת? לא, כי נכנס פה עכשיו...
אז הדבר הטוב בלהיות ברלוקיישן זה, אני מניחה שיש פוליטיקה באמירויות, אני פשוט לחלוטין לא מתייחסת אליה כחלק מהחיים שלי, לפחות בשלב הזה, אז אין לי מושג, אני פשוט לא יודעת. בארץ ובאנגליה יש מספיק צרות, זה מעסיק אותי מספיק.
כן. טוב, אנחנו והאנגלים מומחים בלריב בפוליטיקה.
כן, כן, אנחנו טובים בזה.
בצורה פומבית. זה מומחיות ייחודית.
אגב, אני הצעתי פתרון ממש יפה לכל הבעיות בארץ. לפני שהמלכה מתה, אני אמרתי, בוא נלך אליה, נגיד אליזי, תקשיבי, ניסינו. ניסינו, עבדנו על זה ממש קשה. אנחנו לא כל כך טובים בלדאוג לעצמנו, קחי אותנו חזרה כממלכה. אבל לא שרמו איתי.
ואז היא מתה.
ואז היא מתה. יכולנו להחזיר לה בכל זאת, התחילה אימפריה, נסימה, עיר, כן, כזה.
כן, אולי אז החוקי המנדט שיש לנו בארץ היו שווים יותר.
בדיוק, והיה להם הסבר גם.
כן.
בואו נתקדם, יאללה.
טוב, הנושא הבא שלנו. האם זה לגיטימי שחברת כרטיסי אשראי יתקשרו ויבקשו את הקוד ב-SMS? זה קרה לי לפני כמה חודשים, וזה שוב קרה לאשתי ממש לפני כמה ימים. נציג של חברת אשראי קל התקשר כדי לסדר כמה דברים עם הכרטיס החדש של אשתי. לאחר ההצגה של עצמו, שלום, מדברים מקל, זה ככה וככה, הוא המשיך, על מנת לאמת את זהותך, אנא הביא לי את הקוד שנשלח עכשיו למכשיר שלך ב-SMS. אני שישבתי בדיוק ליד אשתי, כמו איש הבטחה פר אקסלנס, כמעט נפלתי מהכיסא, אני שואל אותו אם זה נראה לו לגיטימי לבקש את הקוד של ה-SMS. קוד שבכל מקום בעולם כתוב, אומרים, צועקים, בכל מקום, לא להעביר אותו לאף אחד. הייתה שתיקה קצרה, לאחר מכן הוא אמר, איך אני יכול לאמת באמת שזאת היא? זה... הסיפור הזה גרם, היה גם לי עם חברות ביטוח, חברת כרטיסי אשראי ובנק גדול. אין דרכים אחרות לאמת זהות מעבר ל-SMS. SMS? טכנולוגיה ארכאית כזאת שאין אפשרות להיפטר ממנה גם בשנת 2023? מה אנחנו עושים? מי, תגידי לי. מה עושים? הוא התקשר אליה ועוד שולח ל-SMS.
כן, כאילו זה אני תמיד, זה הכי מצחיק אותי. אתה התקשרת אליי. עכשיו, הבעיה הכי קשה עם זה, שכמות, קודם כל, שכמות השיחות הונאה של שלום, מדברת מי ממרכז ההונאות של קל, כי זה הדוגמה שנתת, אני רק צריכה לאמת את זהותך, ואז אני גונלת לך את הכרטיס. זה נורא נורא קל לעשות דבר כזה, זה אחד. אז למה הם עדיין משתמשות בזה? אני חושבת כי אף אחד לא ישב יותר מדי ואמר, בוא נעשה דרך אחרת. אבל יש דרכים אחרות. יש כאילו, לא יודעת מה, תספר, אפילו שאלות סבתא זה פחות גרוע, אבל זה לא באמת פחות גרוע, שלחו לנו איזשהו משהו מובנה דרך האפליקציה, לא יודעת, אפשר לחשוב על מיליון פתרונות טכנולוגיים. תעלו לשיחת וידאו, לא חסרים פתרונות טכנולוגיים להתמודד עם זה. SMS, פשוט לא, וזה אגב גם מוביל אותנו לדעתי, לסיפור הבא, שכל כך קל לנו לזה, אפשר להיח היום ב-SMS, וזה אגב אנשים שבאמת לא יודעים את זה, וזה כבר, זה מה שלי ישר קפץ, כשסיפרת לי על המקרה הזה, שהיה לך השבוע עם קל. כי מילא כשמישהו מתקשר אליכם ואומר, שלום, מדבר מ-whatever, מקל, או מכל חברה אחרת, לא משהו אישי, מילא בשיחה. מה קורה כשאנחנו באופליין? מה קורה כשאנשים שולחים לנו הודעות שהם יזמו? לזייף היום את שם השולח ב-SMS, שזה ייראה לי שזה הגיע מחברת האשראי, או מהדואר, או מכל גורם אחר, זה קל נורא, זה גם חלק מהבעיה שיש לנו היום עם SMS'ים. היום כשאני באה ולוקחת איזשהו שירות SMS כלשהו, אני באה ובעצם בוחרת תחת איזה שם תגיע ההודעה. אם אני באתי ובחרתי הפועלים בנק, ואני בתור, ורותם בתור לקוח של בנק הפועלים, לדוגמה, לא יודעת, יש לו באמת הודעות שהגיעו מהפועלים בנק או איך שהם מופיעים ב-SMS. הטלפונים שלנו טיפשים מדי, הם יראו בנק הפועלים, יראו בנק הפועלים, יכנסו את זה תחת השרשור, ואז אנשים אומרים לי, פרצו לשרתים של הבנק, הכסף שלנו הוא הפקר, וזה בדיוק מה שראיתי השבוע. הכסף שלנו לא הפקר ולא פרצו לשרתים של הבנק, בסך הכל השתמשו בחולשה מוכרת וידועה של SMS'ים. אגב, רן ברזיק, אם כבר דיברנו עליו קודם, יש לו אפילו סרטון על זה מלפני, לדעתי, 4 שנים, שהוא מראה כמה קל לקבוע איזה שם שולח שאני רוצה. אז אס-אמסים, בעיניי גם החוק אגב צריך להגיב לזה ולהגיד אס-אמסים, לא לאימות, לא לזהות, לא לקודים, לא למסור, וגם אני חושבת שזה מה שאנחנו עושים כאן, זה מה שאני עושה בקהילה, זה מה שהרבה עושים, להבהיר לאנשים, אס-אמסים זה לא אמצעי אמין, לשום דבר.
זה, אני חושב שזה אחד הדברים הכי, הכי עזויים שקיימים. אני לא מבין למה משתמשים בזה בכלל כדרך מסירת הודעות, זה פשוט עזוי. גוגל ניסו עם הפרוטוקול RSC שלהם לעשות פה קצת סדר, ולעשות פה קצת יותר בקרה ויותר הבטחה, אבל זה לא באמת משהו שמצליח לעבור בעיקר את הספקים, בעיקר הפרוטוקולים האלה שהם משתמשים בהם, שהפעם האחרונה שהסתכלו עליהם היה בשנות ה-90, זה פשוט מטורף, אני חייב להגיד.
אגב, יש עם זה עוד בעיה, שבאמת עושים את האימות ב-SMS'ים, וחלק היפה זה שאם אתה לדוגמה נמצא כמוני עם שני סימים, יש לך סים מקומי וסים ישראלי, אז בזמן שאני בשיחה מהסים האמירתי שלי, אני לא יכולה לקבל SMS'ים מישראל. לך תסביר את זה לחברות השונות כשהייתי צריכה להתנתק וכאלה, לך תסביר להם. מורכב. לך תשנה להם אגב את המספר של חברות ישראליות, לך תשנה להם את מספר קשר למספר זר. אני נכשלתי, אני אמרתי אוקיי, אני אמשיך לשלם לחברה ישראלית, כחת פשוט עבדנו.
כן.
ויש שם אפליקציות אותנטיקיישן, למה לא להשתמש בהם? באמא שלכם.
לא יודע, כשאני מתקשר למישהו, והגעתי והוא ענה לי, אני חושב שיש דרכים הרבה יותר טובות לאמת שזה הוא, מאשר לשלוח לו במקביל גם אס-אמס.
כן, כי אם הוא בטלפון, אז הוא בטלפון. אם זה הבת שלי, אז הבת שלי מחזיקה לי את הטלפון, זה לא משנה.
עכשיו, זה קטע ממש יפה, כי אשתי הסתכלה על האס-אמס ואומרת לי, תסתכל, זה נכנס, זה לפי ההודעות הקודמות שקיבלתי, מאותו מקום, ואני מנסה להסביר לה, זה נחמד, אבל גם אני יכול לשלוח את אותה הודעה, ולרשום למעלה מה שאני רוצה, וזה יראה כאילו משם. זה לא אומר שזה הגיע משם.
אבל זהו, זה איום כפול כאן, כי מצד אחד זה באמת הדרך שבה הם משתמשים לאימות, ואז הם מרגילים את הציבור, תמסרו את הקוד, שבכל מקום אחר אנחנו אומרים, אל תמסרו את הקוד לאף אחד. עכשיו, אם באותה מידה זה לא שיחה לגיטימית, אלא שיחה של כל מה שחסר לי זה ה-SMS כדי לגהץ לך על האשראי 10,000 שקלים, כל הבאסה. ובאים אחר כך הבנקים, וחברות האשראי, ולא לוקחות אחריות על זה, כי הם אומרות, אנחנו אמרנו לכם לא למסור לאף אחד את הקוד SMS.
זה קטע ממש מטריד, כי הם יבואו ויגידו, אתם מסרתם את הקוד SMS, בעיה שלכם.
נכון, הם אומרות את זה.
נכון,
הם אומרות את זה בפירוש.
הם עצמם מבקשים.
כן,
זה אישו בעייתי. אני חייב להגיד גם אחד הדברים היותר בעייתיים שאני ראיתי ב-SMS שהם שלחו, שהוא נראה בדיוק כמו SMS'ים אחרים שהם שלחו. זאת אומרת, יש להם סטרינג אחד קבוע שאיתו הם משתמשים, וזהו.
כן, שמאוד קל לזהף את זה. שוב אני אומרת, אז יש כאן כאילו, זה דאבל ג'פרדי. זה גם אני לא יכולה להתזהות מולם, וגם...
מי, בואי נעשה רגע משחק, אוקיי? בואי ננסה לעזור לחברות האלה, להשתמש ב-SMS בצורה יותר מובטחת, אוקיי? אני זורם איתכם, זאת הדרך הכי יעילה, טובה, אמיתית, לעשות אותנטיקציה. בואי נעשה את זה איתם. בואי נגיד שאני עכשיו צריך להתקשר אלייך, מי, ואני חייב לאמת אותך ב-SMS, אוקיי? אז אני מתקשר, שלום, מי, מדבר רותם מחברת כרטיסי אשראי. בזה הרגע שלחתי לך אס-אמס, שב-אס-אמס הזה כתוב שקוראים לי רותם, אנחנו עכשיו באמצע שיחה, אוקיי? ואני מבקש ממך את הקוד 1-2-3-4-5, וזה בסדר למסור את זה לרותם. כי הודעה.
לא, כי קל לי נורא לזה את זה.
רגע, שנייה. אם זה משהו שמאפשר לצד המקבל של ההודעה לעשות אימות חוזר. זאת אומרת שאת מקבלת הודעה, אני אומר לך שלום, אני רותם, ובהודעה את מקבלת רותם, החברה לא תשלח משהו כזה.
אבל שוב, אם אני זייפתי את שם השולח ואני יצרתי את כל ההודעה הזאת, זה קל, אבל אני אתן לך פתרון יותר פשוט.
אם את יצרת את ההודעה, אין ערך למספר.
נכון. לא,
אין ערך לקוד.
אוקיי, אבל אפשר לעשות את זה אפילו יותר פשוט, כדי לא להרגיל אנשים לתת את הקוד, כי זה הקטע שאני אומרת, צריך להיות קצת יותר חיים, כי אחר כך כשמישהו כן מצליח לעשות מניפולציה, לא מחזירים על זה את הכסף. אז הנה משהו יותר פשוט. ישלח הקוד, עם כל מנגנוני האימות שבאמת נועדו להוריד את החשדות, וכשאני נכנסת לאפליקציה של הבנק שלי, או של נותן השירות הזה, מי שזה לא יהיה, הדבר הראשון שיש לי, אימות באמצעות קוד חד פעמי, אני לוחצת על זה, מכניסה את הקוד שקיבלתי בהודעה, ובצד שלך, בתור האופרטור, בתור אותה חברה, תופיע אינדיקציה, אכן הוא נכנס. זה גם מוסיף לנו כאן אימות כפול נוסף, כי הרי אם נכנסתי לאתר של הבנק, רק אני יכולה להיכנס לאתר של הבנק, כי יש כאן, עדיין אני אצטרך, אז אם מישהו לקח את הטלפון שלי, והוא מחזיק את הטלפון שלי פיזית, זה לא יעזור לו. אבל אם מישהו מחזיק את הטלפון שלי פיזית, ויש לו גישה לחשבון בנק, זה כבר, אנחנו מוסיפים עוד שכבת הגנה. ברור זה, אבל זה הופך את זה ליותר קשה למשתמש, אין שאלה.
משמעותית יותר קשה, כי אם אנחנו מסתכלים על גברת מרים בת 60-70, שלא מסוגלת עכשיו, אין לה באמת יכולת להכניס פרטים כאלה, ואת אומרת לה, תכנסי עכשיו לאתר של הבנק, זהו, השיחה נגמרה. תבואי אליי הביתה.
כן, כן, זה מורכב, מסכימה איתך.
אז אני חושב שצריך לעשות פה איזשהו משהו שהוא שונה. העניין הזה ששולחים הודעות בצורה כזאת ומבקשים אותם בצורה כזאת, זה משהו שהוא לא טוב וצריך לשנות אותו. אני חייב להגיד שהדבר הזה קרה לי. זה כבר קרה לי, אמרתי את זה, אבל זה קרה לי גם חברת ביטוח אחרת, וקרה לי גם חברת קצה אשראי אחרת, וגם בנק גדול שהתקשרו אליי בקשר למשכנתה. יש לנו איזה משהו להגיד לך למשכנתה, שלחנו לך אס-אמס, רק... מה? למה אתם שולחים לי אס-אמסים ורוצים שאני אגיד לכם בטלפון? עכשיו, באותו מקרה, אני באופן אישי מכיר את המנהל הבטחת מידע, עברתי לו את הפרטים. אני מאוד מקווה שזה נפתר, הם מצאו דרך אחרת יותר טובה. ואולי שווה לעשות איזשהו פורום. הנה, מי, אולי בשבילך, לעשות איזשהו פורום שידבר על הדברים האלה, ונמצא פתרונות אמת, טובים, שיתנו מענה לכולם. אגב, אני משתמש טכני, אולי הדרך אליי היא שונה מאשר משתמש שהוא לא טכני. זה יכול להיות אחרת. לאו דווקא חייב להיות אותו פתרון לכולם.
כן, זה נכון. נכון.
טוב, אנחנו ממשיכים בטיול שלנו ברחבי הסייבר. המידע של חברת הסייבר סלברייט וחברת הפורנזיקה השוודית SMAB, שזה מתחרה של סלברייט, הודלף דרך אתר הדלפות Distributed Denial of Secrets באופן פומבי. המידע מופץ דרך פלטפורמת הטורנט, זאת אומרת, פורסם רק הלינק עצמו, והפרסום כולל את כל סוויטת העבודה של סלברייט, ועוד כמות נכבדת של קבצים מיועדת ללוקליזציה או מרה של שפות ומדריכים ללקוחות. נראה שמאחורי הדלפה עובדים דווקא אקטיביסטים ולא קבוצה שרוצה כסף. זאת גם לא ההדלפה הראשונה. סלברייט עברה הדלפה גדולה באוגוסט השנה, שנה שעברה, סליחה, אבל ללא תוכנת היופד המוכרת שלה. הפעם הכלי, לצערה, הצטרף להדלפה, ובעצם עכשיו כל הכלים של סלברייט נמצאים שם. מסלברייט נמסר שללא הרישיון אי אפשר לעשות שימוש בתוכנה, ואני חייב להגיד, בתור אחד שהיה לו BBS ב-1994, ולאורך שנים הצליח לחיות, אני חייב להגיד דווקא הפסקתי עם הדברים האלה, אבל היו לי שנים שעברתי בין תוכנות לא חוקיות לדברים טובים, לדברים פחות טובים. היכולת של מישהו לקחת כלי, וזה לא משנה מה הכלי, ולפרוץ לו את המנגנון של הרישוי, זה כל כך פשוט. בוא נגיד שזה לא פשוט ברמה של תיקח מישהו שלא מבין בכלל והוא ינסה לעשות את זה, אבל אם מישהו מבין ומכיר את הפעילות העבודה הזאת, זה קל ברמה של...
אני אפילו, אבל אני מודה שאני לא חושבת, אני חושבת שזה חשש, אבל זה לא, להערכתי, זה לא החשש הכי גדול בהקשרים של כלי תקיפה כאלה. כן, יש את החשש משימוש לא מורשה, ברור, אבל יש גם את החשש בעיניי, של מה שנקרא reverse engineering על הדבר הזה. אם אני עכשיו יד, ובוא נזכר רגע למה משמשים הכלים האלה. הם משתמשים להתחקות אחרי טרוריסטים, אחרי פושעים, אחרי גופים שאנחנו רוצים לנטר אותם. לפחות זה באידיאל, עוד מעט נגיע לאייטם הבא ונדבר על מי עוד משתמש בזה. אבל זה מי שאמור להשתמש בזה. בסופו של דבר, אם אני עכשיו ראש ארגון פשיעה, ויש לי גישה למערכות של סלברייט, אולי, אני לא אומרת שזה טריוויאלי, אבל אולי אני אצליח למצוא מספיק מידע על המערכות האלה באמצעי, בזכות זה שהם מודלפו, כדי לוודא שהם לא מותקעונות אצלי בארגון, כדי לוודא שאני יכולה או לשתול להם חומרים, או כל דבר.
או שאני בתור ראש ארגון פשע, פתאום עכשיו יש לו יכולת של סלברייט, משהו שלפני זה לא היה לו.
אבל שוב, זה חוזר לעניין של האם אני אצליח להשתמש בזה בצורה לא מורשית. אני אומר, זה סוג אחד של שימוש. ברור, זה סוג אחד של שימוש לא מורשה, והסוג השני זה, אם בסופו של דבר הפושעים יוכלו להשתמש בזה כדי להסתיר את העקבות שלהם,
אז אם אנחנו מדברים על דברים מעניינים, צריך להגיד שבאוגוסט, שהיה את ההדלפה הראשונה, סיגנל, לא פחות ולא יותר, יצא נגד הכלי, הם עשו בו reverse engineering, הם מצאו בו חולשות, הם מצאו בו דברים, הם מצאו בו כלים יהודיים של אפל, והם דיווחו את זה, ודיווחו לאפל, ואפל בתביעה, ואפל בתגובה טובה או טובעת, או בהתקדמות לקראת תביעה של סלברייט, שהיא משתמשת באינטלקטואל פרופרטי שלה. אז סלברייט לא יוצאת ממש טוב פה מהסיפור הזה, אני חייב להגיד.
בוא נחשב על
להתמודד עם אוגוסט, בוא נראה מה קורה עכשיו.
כן, אני חושבת, תראה, כרגע יש לנו בכלל איזשהו גל של סלברייט זה דוגמה, NSO זאת עוד דוגמה, יש כאן עכשיו איזשהו אקטיביזם נגד הכלים האלה. ובוא נזכר רגע, אקטיביזם זה לא דווקא דבר רע, אקטיביזם זה בסך הכל להשתמש בכלי הקינג, מסיבות אידיאולוגיות, לפעמים זה בשביל לתקוף את חברת סלברייט, NSO, whatever, כדי למצוא מידע כביכול על הפרה כביכול של זכויות אדם כביכול בממשלים מסוימים כביכול, אני מאוד משתדלת לסייג אותנו. לפעמים זה כמו באירוע של, איך קראו לזה? נו, יש לי מדיסון. כדי לגרום לסגירה של אתר שמציע לאנשים לבגוד אחד בשני, לפעמים זה נגד מטרות ישראליות, כי הן ישראליות, וכולי וכולי. אז אקטיביזם יש לו הרבה מאוד פנים. צריך להבין, אבל מי עומד מאחורי האקטיביזם הזה? האם זה אידיאולוגיה? האם זה כסף? האם זה גם וגם וגם?
לא דיווחו.
זה התמודדות שונה.
גורם אלמוני. גורם אלמוני העביר את זה לאתר.
הם כתבו שזה אקטיביזם.
כי זה נראה ככה, אבל אנחנו לא יודעים.
כן, כי ברגע שהוא בא ומפרסם את זה פומבית, אז זה פחות נראה שהמניע הוא כסף. זה פחות
אולי, אבל אולי יכול להיות שמישהו ניסה לסחוט את החברה, והיא החליטה שהיא לא משלמת, הוא אומר, אין בעיה, אני מפרסם את זה. ובשביל לא לפרסם את עצמו, או בשביל לא לקחת מבחינה, יכול להיות גם בן אדם מתויד, אינדיבידואל שרצה לפרסם את זה, ולאו דווקא קבוצה עם תשתית מוכנה, ואתרי טורנט וכן הלאה, אלא בא ואמר, אתם לא רוצים לשלם לי, אין שום בעיה, פרסמתי, תודה רבה, תמותו.
יכול להיות, אני לא פוסטת את זה, זה גם הסבר אפשרי. בדרך כלל, אם זה מישהו שיש לו אג'נדה כלכלית, אז אם החברה הנסחטת לא תשלם, אז הוא ימצא איזה ארגון פשיעה שכן ישלם. הוא ימצא את המתחרים שלהם שכן ישלמו. יש מספיק דרכים לעשות, לצערי,
אבל צריך לעבוד בזה. ואנחנו יודעים שאנשים לא אוהבים לעבוד.
כן, זה נכון. זה נכון, עוד נגיע לזה היום. יש לנו גם על זה איזשהו אייטם מעניין בסוף.
קשה לי להאמין שאנשים באמת ירצו לעבוד ולעשות, ונראה לי פשוט לשלוח לסלברייט, תקשיבו, יש לי את כל הסוויטה שלכם עם כל הדברים, תשלמו לי עכשיו X, או שאני מפרסם את הכל ברבים.
ושוב, אבל גם כאן צריך, גם החברה וכל חברה צריכה לשאול ולחשוב עם עצמה, מה האינטרס של מישהו שתוקף אותם, למה שיתקפו אותם, כי תצורת התגוננות מפני הקינג אידיאולוגי והקינג פיננסי, ולאו דווקא הקינג, כל תקיפה, זה קצת שונה. קצת שונה. כן. אבל בוא נמשיך, אם כבר דיברנו על סלברייט, בוא נדבר רגע על הדוח של איגוד האינטרנט הישראלי.
אז בוא נדבר על דוח איגוד האינטרנט.
כן. הם טוענים שהרשויות בארץ...
את תקריא?
אני מקריא, כן. אז הדוח שלהם שפורסם ממש השבוע טוען שהרשויות בארץ עושות שימוש יתר מסיבי בכלי סייבר. הם גם אומרות שהשימוש הזה דווקא נעשה כנגד אוכלוסיות מוחלשות וכאלה שחשופות גם ככה לשיטור יתר, והם ציינו שם גם אוכלוסייה לא יהודית וגם אוכלוסייה אתיופית. והדוח הזה מעלה כל מיני שאלות. מה היקף הפעולה של הכלים האלה? איזו מדיניות יש? והאם יש מדיניות מספיק ברורה? מתי מותר? מתי אסור? איך מפעילים את הכלים וכולי? איזה מנגנוני פיקוח מופעלים למניעת שימוש יתר וכיוצא באלה? וזה דברים שגם אנחנו פה בתוכנית כבר דיברנו עליהם. סביב הנושא של ההדלפות שהיו של NSO וכל האירוע, היה המון דיבורים על הדברים האלה. עכשיו, נכון להיום, החקיקה בישראל סביב הסוגיה הזאת היא מאוד מיושנת. זה מצטרף לעיקרון שכבר דיברנו עליו כאן כמה פעמים בתוכנית, של החוק מגיב באיחור, לוקח זמן, הטכנולוגיה היא מהירה, והחוק הוא יותר איטי. אז זה מעלה את השאלה. איפה אמון הציבור כאן? האם אנחנו עדיין בוטחים במדינה בהקשר הזה? מה אתה אומר?
אני חושב ש... קודם כל יצא גם דוח של רמת האמון של האנשים בגופי המדינה, שזה הגיע למספרים מאוד מאוד נמוכים, בצורה מאוד מאוד קיצונית נגיד את זה ככה. האנשים או התושבים של מדינת ישראל לא סומכים על הממשלה, לא סומכים על הרשויות, או אם סומכים עליהם, סומכים בצורה מאוד מאוד מועטת. זה עניין מאוד מאוד בעייתי. הקונטקסט הזה שאנחנו מדברים עליו במושגים של איך משתמשים בכלים האלה נגדנו, למדינה יש הרבה אינטרסים לתת לנו את חופש המידע וחופש היצירת מידע והחיפוש באינטרנט והחיבור לאינטרנט. זה סוג של חרב פיפיות מבחינתנו, שמצד אחד המדינה מאפשרת ודורשת שכל אחד במדינה יהיה חיבור לאינטרנט, אם זה בנייד, אם זה בכל מקום אחר. מצד שני, המדינה גם משתמשת בכלים האלה גם נגדנו. כמה היא משתמשת? איך היא משתמשת? אפשר לבוא ולהסתכל על זה בתקופת הקורונה, שלא ידעו אם אנשים מסתובבים בחוץ, אם היית ליד אנשים אחרים שהם חולי קורונה, והשב"כ הגיע במהירות שאני לא ראיתי הרבה פעמים, ואמר, מה, אתם צריכים פתרון? שבוע הבא זה עובד. אין שבוע, במדינה אין שבוע הבא. מערכות כאלה, זה מערכות של שנים. ושאנחנו מסתכלים בקונסטלציות כאלה, המערכת הזאת, אם היא לא הופנתה לאזרחים של מדינת ישראל כג'נרל פאבליק, מה שנקרא, אז יפנו אותה באותו רגע, וזה לקח ברמה של ימים.
אז אני מסכימה איתך, זה הכל קשור לדברים שאמרת של אמון הציבור. מצד אחד, אני עדיין חוזרת לעמדתי מאחת התוכניות הקודמות. וואלה, אין לי מה להסתיר. באמת אין לי מה להסתיר. אני מודעת לעובדה שבהיותי תושבת במדינה, באמירויות, מאזינים לתכנים שלי. אני יודעת את זה. וזה לא מטריד אותי, כי אני אזרחית, שומרת חוק וכו'. Having said that, האם זה אומר שאני מרגישה עם זה בנוח? האם זה אומר שאני סומכת על הרשויות בישראל שלא יחפשו עכשיו הוכחה למשהו ולך תוכיח שאין לך אחות? וואלה, לא בטוחה. לא בטוחה, ובאמת תקופת הקורונה הייתה דוגמה קלאסית שאני זוכרת אנשים יוצאים לריצה ביישוב שאני גרה בו ומשאירים את הטלפון בבית. ואומרים, אם אני יצאתי ולא חזרתי אחרי שעה, זה המסלול שאני מתכנת להיות בו. אז גם אנשים שאני מתכנת אישית, וזה מפחיד
שעכשיו, אם אנשים יגידו לזה. עכשיו בדיוק עולה לי שאדי בא ואומר שאין פרטיות. ומה שנצאת עכשיו זה דוגמה נפלאה לבן אדם שלקח על עצמו פרטיות. החליט שעכשיו זה זמן שלא יהיה אף אחד שנטר, יסתכל, יעשה לו, זה הזמן שלו עם עצמו, השאיר את הנייד בבית, שפה אנחנו גם מבינים מה הבעיית הפרטיות שלנו, ויהיה לו זמן עם עצמו.
אבל אתה יודע מה מטריד? אבל אתה יודע מה מטריד אותי? כי זה לא נעשה מתוך בחירה. אני אגב מאוד אוהבת לרוץ לבד בשטח, בלי אף אחד שלא ידברו איתי. אני לוקחת את הטלפון משיקולי הבטחה. בארץ הייתי לוקחת את הטלפון משיקולי הבטחה, חלילה לא כל כך ביטחון אישי, יותר, וואלה, אני בן אדם שיש לו נטייה ליפול ולפצוע את עצמו, שתהיה לי את היכולת להודיע, עשיתי את זה שוב. כזה. אבל זה לא נעשה מתוך זה, זה לא נעשה מתוך, תעזבו אותי, אני לא רוצה, כי אני נגיד שמה את הטלפון על שקט, ואף אחד לא יכול להשיג אותי בזמן שאני רצה, זה, אני לא זמינה, בהגדרה, זה שעה שלי שאני יוצאת, שאני לא זמינה בה. אבל זה לא שם, זה מתוך החשש שיעקבו אחריך. וזה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר, בעיניי. זה... הייתי רוצה להגיד פרנויה, אבל זאת פרנויה מבוססת.
אז את לא חושבת שיש פה איזה מקום שבן אדם יכול לבוא ולהגיד, זה מקום שאני לא רוצה שיכנסו אליו, זה שלי.
כן, השאלה זה הדיון, מה שנקרא, the ancient debate על האינטרנט טוב או רע. אין טוב ואין רע. אם אני מחליטה לצאת לריצה בלי הטלפון שלי, כי לא בא לי שידעו שיצאתי לריצה, כי קורונה ועוקבים אחרינו, אני לוקחת על עצמי את הסיכון, שאם רצתי בשטח ונפלתי ושברתי את הרגל, אף אחד לא ימצא אותי. אז אני לוקחת סיכון. וכשאני מחליטה שאני לא רוצה לא יודע מה, אני לא רוצה שנטרו אותי, אז אני קונה טלוויזיה ישנה וללא סמארט טיווי, כי אני לא רוצה שיעזינו לי בבית, אז אני... בהכרח נהנית מאיכות צפייה פחות גבוהה.
בלי נטפליקס.
בלי נטפליקס. אגב, היום באמת אי אפשר, אני הסתכלתי סתם, הלכתי לקנות כאן טלוויזיה, ולא ראיתי כאן טלוויזיות שהן לא סמארט. אני לא בטוחה שבכלל אפשר לקנות כאן טלוויזיה שהיא לא סמארט.
אני חושב שגם בארץ קשה מאוד למצוא כבר. כן? אף אחד פשוט לא קונה טלוויזיות שהן לא חכמות.
אז בגלל זה אני מאוד מתחברת למה שאדי אומר, אין פרטיות. עכשיו, אני עוד עמדתי על זה שלא יהיה לי אלקסה, לא יהיה לי מי שיעזין לי. אתם חושבים שאין לי אלקסה? יש לי, פשוט קוראים לו זיגי, שיניתי לו את השם. הבעיה שזיגי לא מבין, כשאני אומרת לו זיגי פליי גיטר, הוא לא מבין מה אני רוצה. בעיה. אם הוא היה צ'אט GPT, הוא היה מבין.
אני מאוד מקווה שהוא יבין. כי זיגי מאוד אוהב את הגיטרה.
כן.
טוב, בוא נדבר על הנושא היותר מעניין שלנו, של מה עושים עם מידע, אולי. על פי החשד, ארבעה חשודים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם התקשרו למעוניינים בקורסים מקצועיים, לקחו מהם את פרטי האשראי ודרשו מהם למסור פרטים מזהים. באמצעותם פתחו הלוואות חוץ בנקאיות על שמם של הצעירים שנעקצו. יחידת ההונאה במחוז ירושלים במשטרת ישראל החלה החודש לחגור את המכללה בעקבות 12 תלונות שהתקבלו ברחבי הארץ כנגד החברה. על פי התלונות, צעירים שהתעניינו בקורסים מקצועיים מקוונים בתחומים שונים פנו לחברה, ובמעמד השיחות התבקשו למסור כרטיסי אשראי לצורך בחינת זכאותם למימון הקורסים, ונדרשו לחתום על מסמכים וטפסים אחרים שמזהים אותם. בהמשך אותם צעירים על פי החשד נקצו, גילו להפתעתם שהוקמו על שמם הלוואות חוץ בנקאיות לכאורה למימון הקורסים, זאת מבלי שהסכימו לשלם או להירשם לקורס בכלל. מדובר בכספים שנקצו מ-12 קורבנות כאמור, בהיקף של למעלה מ-200,000 שקל. האתר של המכללה, ואני נכנסתי לאתר רק בשביל להבין על מה מדובר. בואו, זה הרבה כסף, מה קורה פה? אז כמובן, ברוכים הבאים למכללת גורילה, המקפצה שלך לעתיד כלכלי טוב יותר עוד החודש. מטרתנו היא להכשיר אתכם לתת מענה לבעלי עסקים בארץ ובעולם מהבחינה פרסומית ושיווקית. הדגש העיקרי בהכשרה בעבודה מעשית, איך להפוך את הידע שרכשתם לעבודה פרקטית. קורס השיווק המלא והאיכותי ביותר שקיים היום בישראל. מכשיר אתכם לפתוח עסק ביקום. בעולם השיווק ללא צורך בניסיון קודם או הכשרות נוספות. עלות הקורס דרך אגב, אם את שואלת, 20,000 שקל. יש באתר שלהם מספר די נכבד של קורסים, ורובם, אגב, עולים בצורה מאוד מאוד עגולה ומטרידה בעין, 20,000 שקל. מה?
אגב, תקשיב, בעיניי זה נורא.
אנחנו, לפני שאנחנו נגיד משהו, אני רוצה לתת איזשהו מילה קטנה של איפה אני ומי עומדים. אנחנו שנינו מרצים במכללת C-Security, שנים כבר, אני מחליב מרצה במכללות ועושה דברים במשך שנים, מי, אני חושב גם את.
כן, עשור כבר כמעט.
יש פה...
לא רק בשיא אגב.
כן, כן. יש פה, אני לא יודע איך לדבר על זה בכלל, זה פשוט הזוי הסיפור הזה.
זה לא הזוי, זה לא הזוי. וזה מצטרף, מה זה יפה, לשיחה שהייתה לנו במשדר סוף שנה, למי שלא שמע, לדיון שנכנסנו עליו על הנושא של הכשרות וכניסה לתחום הסייבר ואיך נכנסים ומי נכנס וכולי, נורא קל למכור חלומות. בגיל 20, 20 וקצת, צעירים לא יודעים מה לעשות עם החיים, אומרים וואלה ממה אני אעשה כסף, וואלה ממה עושים כסף, מי סייבר, מי AI, מי ביג דאטה, מי שיווק, מי אונליין, מי דיגיטל, וגם אני, גם אתה רוצה להצטרף לעולם ההייטק, לעבוד בוויבוס, לקבל טסלת טריה מהתנור, לריב עם ברקוני, והצטרפו אלינו רק 20,000 שקלים, בתוך חודשיים כל זה שלך, כל הטסלה הטריה, זה נורא קל, בואו. אגב, היום אפילו לא צריך לעבוד נורא קשה, אפשר לבקש מהחבר האהוב עליי, ChatGPT, שיכתוב לנו טקסט שיווקי. אתמול הוא אגב כתב לי, טוב, אני אספר, אתמול ChatGPT כתב לי טקסט היכרות עם פרופסור שאני רוצה שיקח אותי ל-PhD, עניינים, סיפורים. הוא כתב לי את הטקסט, אני שיניתי את השם וכזה, והוא כבר ענה לי ויש לנו פגישה שבוע הבא. זה כאילו, בסוף אני אספר לו אגב...
ChatGPT עובד!
ChatGPT עובד, הוא כתב מייל, בחיים לא הייתי כותב מייל כל כך יפה. אבל, לא, אבל באמת, אנשים יש להם חלומות. מה שאני יכולה להגיד, בעיקר להורים אגב, להורים לבני 20 וקצת, תסירו את הילדים שלכם, אין קיצורי דרך. רותם ואני לא הגענו לאן שהגענו בחיים, כי עשינו קורס של חודשיים, והתחלנו לקבל 84,000 שקל לדקת נשימה שלנו. זה לא עובד ככה.
לקח לנו כמה שנים להגיע ל-84,000 שקל לדקה.
לדקה, לשנייה, ביקום. לא, אבל באמת, אנשים כאילו רואים הבטחות כאלה, וחברים, תיכנסו, תסתכלו רגע מי עומד מאחורי זה. בן אדם בא, והיה לי בדיוק את השיחה הזאת אתמול עם חבר טוב שעוסק בתחום הפיננסים, והוא לראשונה יצא לעצמאות, והיה לנו את השיחה הזאת של איך בונים אוטוריטה. וזה תהליך. כי אם עשיתי, ולדעתי גם, רותם, גם אתה לדעתי גם עברת את זה, אני עברתי את זה, אוקיי, למדתי, ידעתי מקצועית, עבדתי בכמה חברות כבר, היה לי מוניטין מול כמה אנשים שמכירים אותי, אבל לא כולם מכירים אותי, וזה בסדר, כל עוד אני נשארת בנישה שלי. אבל אדם שרוצה לצאת החוצה ולמכור בעיקר לציבור הרחב, צריך להיות מוכר בציבור הרחב. אז גם זה, אתם באים, שומעים על מכללה חדשה? רגע, שנייה, מה הקרטנשל שלהם? מי האנשים שמאחוריהם? מה אומרים הבוגרים שם? תבקשו. ואגב, זה משהו שאני מאוד אוהבת בסי. אבי אומר, אבי וייסמן מזמין כל אחד לבוא, תתרשמו משיעור. הרעיונות מתקיימים בכוונה בשעות שיש אנשים במכללה, ולא בשעות הבוקר שאין שיעורים. בואו, תלכו בהפסקה, תדברו עם הסטודנטים, רוצים טלפונים של בוגרים, תדברו עם בוגרים.
אפילו מרצים.
עם מרצים? לא, אבל עם מרצים זה תמיד נגוע, כי אם דיברתי עם מרצה ומרצה בוחר לעבוד במקום מסוים, אז הוא לא יגיד, אז זה זבל של מכללה, אל תלמד כאן. אבל סטודנטים אין להם אינטרס. נורא קל, אתם רוצים ללמוד ובכלל זה לא משנה באיזה תחום. תיכנסו לפייסבוק, כמו שיש את הפורום ללימודי סייבר, יש בטוח פורום ללימודי שיווק, פורום ללימודי בנקאות, לא יודעת מה. תבדקו, תשאלו אנשים, למדתם שם, אתם מכירים, תתעניינו. אגב, מי שרץ וקופץ ואומר לכם, כן, כן, המכללה הכי טובה בעולם, תסתכלו שנייה גם על הפרופיל שלו. האם הוא תמיד עונה על המכללה הזאת הכי טובה בעולם, ואין לו בכלל חברים מהתחום, אז אולי הוא אחד מהמשווקים הצעירים של אותה מכללה נפלאה? כמובן שיש יוצאות מן הכלל, בכל תחום. יש מכללות נפלאות ונהדעות, ויש כאלה שזה. זה כבר ממש הונאה פר אקסלנס, זה אפילו לא מתיימר
עם
כל
את איזשהו פרטים, קורס. אם מישהו לוקח את הפרטים ופותח עליי הלוואה, בלי שנרשמתי, אלא רק הבאתי, בוא נגיד ככה, אני מוכן לשלם את הדמי הרשמה בשביל לקבל איזה משהו, מוכן לקבל איזה... לקחת הלוואה על שם של בן אדם, זה לא חוקי בהרבה רמות.
בוא, זה כבר ממש עונה זה, אבל אני בכוונה לוקחת את זה לעולמות הפחות לא חוקיים. מה עוצר אותי מחר בבוקר מלפתוח מכללה למדעי ה-whatever? אין פיקוח. זה אגב משהו שצריך להגיד בצורה מאוד ברורה בארץ. אין פיקוח. כל אדם יכול מחר בבוקר לפתוח איזה מכללה שהוא רוצה. זה בסך הכל אתר. נכון. ולזה אני אומרת, תעשו את הדו דילג'נס שלכם, תבדקו מי עומד מאחורי זה. אז כתוב תוך חודשיים, גם תפיל, גם בואו. אף אחד בהכשרה של חודשיים, לא משנה מה ההכשרה, לא ייתן לכם מספרים כאלה, זה לא קיים.
גם בטח אם רוצים להסתכל על זה.
בטח ובטח בעולם של שמחליף את כולנו.
מכללה טובה צריכה להעביר לפחות, אני אומר לפחות, 100 אנשים בשנה. 10 שנים זה לפחות 1,000 אנשים, בכלל שמסתובבים בארץ, במקומות שאתה אמור להסתובב, באותו אזור חיוג שלך, זאת אומרת שיש את מי לשאול, אפשר לחבר. אני כל פעם נדהם, מזה שאני יושב במשרד שלי ב-BDO, ומגיע איזשהו ריח, ומסתכל עליי ואומר לי, אני הייתי צריכה בשיעור, אני הייתי צריכה בכיתה. או שאני מגיע לאיזשהו לקוח, ואומרים לי, הקול שלך מוכר לי, היית אצלי בכיתה. או שזה בכלל מצחיק, שאני נכנס לשיעורים בכיתה, ואומרים לי, שלום חברים, או לפני זה שמרתי, כן, זה כאילו, זה שמה. אנשים מזהים אותי, דווקא בגלל שהיה לנו את האינטראקציה הזאת, ואנשים באים ואומרים לי, תקשיב, הייתי אצלך בשיעור לא לפני שנתיים, לפני כמעט עשור.
ברור.
ואני עדיין זוכר אותך. ואני, אם מישהו בא ואומר לי, שהוא זוכר אותי מכמה שיעורים מלפני עשור, אני אומר שעשיתי משהו טוב. שזה תכלס הכוונה שלי בתור מרצה. אורה, כן.
אורה. לא, כי אני מכניסה אותם לטראומות על CSSP, וזה, אנשים מפחדים אם אני בסדר. אני חושב שזה בקטע טוב.
אז אני חייב להגיד עוד משהו מגניב שראיתי פה, שההיקף הוא מעל ל-200,000 שקל, אבל 12 קורבנות נעקצו, זה אומר שאנשים, לא כולם שילמו 20,000 שקל, היו פה גם הנחות. אז אם שילמתם 20,000 שקל על הקורסים האלה, במכללת גורילה, הייתם יכולים לשלם פחות גם.
כן, שוב, שיקול דעת, חברים. אגב, אני כן אגיד מילה. אם כבר דיברת על אותו אזור חיוג וכו'. אחד הדברים שאפשר לעשות, גם כשאתם ג'וניורים, כשאתם רק מתעניינים ואתם עוד לא יודעים כלום, כנסו לאינטרנט, תבדקו איזה כנסים גדולים יש בתעשייה שרלוונטית אליכם. אני יודעת לדבר על סייבר, אז על זה אני אדבר. איזה כנסים יש בתחום בקרוב? ממש בקרוב, בסוף החודש, יש תערוכת סייברטק בתל אביב. עזבו רגע את התכנים המקצועיים. רוב התעשייה תהיה שם, בהיקף כזה או אחר, אם זה עם דוכן או בלי דוכן, אם זה באים לנטוורקינג, באים לשתות קפה, זה לא משנה. אתם רוצים להיכנס לתעשייה, או שאתם כבר בתעשייה, ואתם מחפשים לחזק את הקשרים שלכם, לא יכול להיות שאתם לא מגיעים לכנסים הגדולים. כמובן, זה לא פרסונל פה לסייברטק, זה סתם דוגמה. תמיד יש כנסים, כמעט כל חודש יש
איזשהו כנס. תבואו עם כרטיסי ביקור.
תבואו עם כרטיסי ביקור. אם אתם מחפשים עבודה, תבואו עם קורות חיים, אבל תחשבו, לא על קורות חיים משעממים, בוורד כזה משעמם, שאני אסתכל על זה ואזרוק את זה לפח הקרוב ל... לעמדה. תחשבו כן. איך אתם עושים משהו קצת יותר מעניין.
מקבל. אני לצורך העניין, אני בצד של אחמי, אני לא אגיע לסייברטק השנה.
באמת?
לצערי, אני צריך לנסוע לעשות פרויקט בחול, וזה נפל לי בדיוק על סייברטק, ואני ממש מתבאס את זה, כי אני מאוד מאוד אוהב את הכנסים האלה. אני חושב שזה אחד הזמנים הכי כיפים לפגוש אנשים מהתעשייה, חברים, קולגות, סטודנטים, לקוחות, ספקים, כמעט כל מי שאני מכיר יהיה שם, ואני ממש ממש בטראומה שאני לא יהיה שם.
וואי, זה ממש מבאס, אני יכולה להגיד לך שאני כאילו ממש מתבאסת לא להיות, אני כל כך מתבאסת שיש לי איזה לקוח שנורא רצה שאני אבוא להעביר לו איזה הרצאה, שהייתה אמורה להיות בזום. אתה יודע מה? שנה איזה להרצאה פיזית, שנה לתארכים האלה, יאללה, בסדר. אז נראה אם זה יפה. או אם יש לקוחות שמאזינים לנו ורוצים הרצאת מודעות בדיוק, שאני במקרה יהיה בארץ בסייברטק, תנו לי את התירוץ, אני אבוא בשמחה, נביא לכם ספר כאלה.
את מגיעה לסייברטק דרך אגב?
אני ממש ממש רוצה, אני מה שנקרא מחפשת את ההצדקה, אז אם יהיה איזה הרצאה 2-3, שבמקרה יהיו בתאריכים האלה, יש עוד שבועיים, כן, אז יש מצב שאני אקפוץ. נעלה על הטיסה בוקר, זו בטיסת ערב, כזה.
כן, כן. נמשיך לנושא הבא. תוכנת, טוב, לא נגיד תוכנת, נגיד חברה, תוכנת ניהול הספינות, שיפ מנג'ר, תחת מתקפת כופרה, חברה דיווחה, כי למעלה מ-1,000 ספינות השייכות ל-70 חברות שונות, נדבקו באירוע שהחל ביום שבת, השביל הראשון. על פי הדיווחים, הפעילות השוטפת לא נפגעה, ונכון לעכשיו ניתן לסווג את האירוע הנקודתי כאירוע כמעט ונפגע. מצד שני, זה לא ממש מרגיע. אני יכול להגיד, כל העניין של שיפ מנג'מנט, שיפ מנג'מנט זה תוכנה חשובה, היא משמעותית. אם מישהו מכיר קצת את נושא המרינטיים, ואני קצת מכיר את נושא המרינטיים, היותי איש בקרה, אין הרבה תוכנות ואין הרבה מערכות בעולם הזה, וכל מערכת וכל תוכנה היא קריטית לפעילות השוטפת. כשלוקחים תוכנה כמו שיפ מנג'מנט, ואנחנו בעצם מורידים אותה, אנחנו לוקחים בעצם את כל הפעילות האוטומטית שהתוכנה הזאת עושה בניהול של הקונטיינרים, ובעצם אנחנו יורדים לפעילות ידנית, ואנחנו מחזירים את אנשי הספינה ואת החיבור שלה לנמלים 20 שנה אחורה, בלי להגזים. 20 שנה אחורה.
ובוא נסביר רגע מה זה אומר, חברים, זה המשלוחים שלנו שאנחנו מחכים להם.
זה פשוט לוקח יותר זמן, הכל לוקח יותר זמן.
ובכלל, עולם המריטיים, יצא לי פעם לעשות איזשהו פרויקט נורא מעניין, של לנסות למפות את הסיכונים בעולמות המריטיים עבור איזושהי חברת ספנות מאוד גדולה, וחילקנו את זה בין ספנות נקרא לזה צי הסוחר, בין צבאי וקרוז טיים. ווואלה, זה עולמות תוכן שונים, שלושתם מרתקים, עם איומים שונים, זה פשוט עולם ומלואו, שיכול להשפיע על כל אחד ואחת מאיתנו.
כן, אני כבר יכול להגיד שבסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על העולמות האלה של מרינטיים, שבעצם כל הספנות, אנחנו כבר מדברים על עולם שהוא לא מתקדם יותר מדי.
כן.
בוא נגיד דברים שהם public knowledge ואפשר לדבר עליהם. למשל, כשספינה צריכה להגיע לנמל, היא צריכה לשלוח אימייל לנמל. מה יש עליה? איזה קונטיינרים, של איזה חברות, בעצם כל השיפ מניפסט צריך להישלח, והוא נשלח באימייל לנמל עצמו. אימייל זה אחד הדרכים הכי לא מובטחות בעולם לעבוד, והם עדיין עובדים עם זה, כי זה סטנדרט שמקובל על כולם, נגיד את זה ככה. וזה משהו מאוד מאוד בעייתי. וכל השיפ מנג'ר כאלה, זה חברות שהן עובדות בשיטות האלה. הפעילות אין מה לעשות, כשאנחנו מביאים את העולם הזה של אוטומציות והשיפ מנג'ר וכל הדברים, אנחנו מורידים את המצב שלנו לטעויות, וברגע שאנחנו עושים דברים ידני, יכולים להיות לנו טעויות, יכולים להיות לנו בעיות. בעצם אחד הבעיות הכי גדולות שיש לנו, זה שנמל מעמיס על ספינה קונטיינרים, הנמל מקבל בעצם את כל הסכמה של האונייה, מסתכל עליה, יודע מה הוא צריך להוציא ויודע מה הוא צריך להחזיר, אוקיי? ואז בעצם הוא מחזיר, שולח את האונייה, נותן לה את המניפיסט החדש שהוא יתקן, והאונייה עצמה היא בעצם לוקחת את אותו מניפיסט לנמל הבא ושולחת אותו אליהם, היא כאילו,
כן,
זה שמה.
סופר פגיע.
זה עולם בעייתי, שברגע שמורידים את האוטומציות ממנו, אנחנו צריכים לקבל טעויות, והיום אנחנו מדברים בגלל התוכנות האלה, בזכות התוכנות האלה, כמות הטעויות להוצאות קונטיינרים, או סידור של קונטיינרים, היעילות שלהם מאוד מאוד גבוהה, ואין הרבה תקלות, וברגע שאנחנו מורידים את זה, אז נכון, אפשר להגיד כמעט ונפגע, כי לא, אף אחד לא יצור ספינה, כי זה לא עובד,
כן,
אבל מצד שני, כמות הטעויות, או הקונטיינרים שצריך עכשיו להזיז, בשביל להגיע לקונטיינר מסוים, זה פשוט הכל לוקח הרבה יותר זמן.
פעם לדוגמה, סידור הקונטיינרים היה התפקיד של ה-first mate, של הקצין הראשון. זה היה התפקיד שלו בהגדרה, כאילו, בחלוקת האחריות. אני בטוחה שהם עדיין לומדים את זה. אני בטוחה. אבל יש הבדל בין ללמוד את זה, ובין לעשות את זה. זה כמו ש... סתם, אנקדוטה, כשלומדים, כשעושים קורס משיט, או קורס סקיפרים, לומדים לנווט לפי כוכבים. לומדים את זה.
נכון.
רבק.
אף אחד לא השתמש בזה.
כנראה שרוב הסקיפרים שאני מכירה, אין להם מושג ירוק איך לנווט לפי כוכבים, יש להם GPS, ואנחנו די תלויים בזה. אנחנו עוד הדור שזוכר אולי, לקרוא מפה, אני אומרת אולי, וואלה, לא בא לי עכשיו לטוס לחול עם מפה ביד, ולנסות להבין מה קורה שם, ולא. והילדים שלנו ממש כבר לא ידעו לעשות את זה.
אז אני יכול להגיד לך, שאני בדיוק השבוע חשבתי על זה, ואחד ההחלטות שאני קיבלתי על עצמי, זה לעשות טיול כל פעם עם ילד אחד שלי, ולנסוע לעשות טיול באירופה עם רכב, ולעשות הניווט עם מפה. ממש עם מפה. זה ידע שאי אפשר להקנות לו שום תחליף כלשהו.
תכלס, יש בזה משהו? יש בזה משהו? אני גם, אני תמיד הייתי אחראית על הנהיגה ועל הליבות. זה, בזמן הזה היה כי לא ראיתי טוב, עכשיו זה כבר אין לי תירוץ כזה. וואלה, הבאת פה ברעיון.
כן.
הבאת פה רעיון.
אולי אפילו לעשות גם להתחיל עם טיול בארץ עם הפק הזה. רק להתחיל.
אגב, אנשים, זה משהו נורא נורא מאתגר בלגור פה. שהנהג שלי, יש לי במירויות נהג, אז הוא בדרך כלל נוסע בלי GPS, למרות שיש ווייז, יש הכל, הוא מכיר. וזה קטע כי בעצם הגעתי כאן, אני לא מכירה כלום, זה לא ישראל שהייתי בכל פינה נידחת ואני יודעת להגיע לכל, מכל מקום לכל מקום. ולוקח זמן ופתאום אתה שם לב שהמוח תרוד ב, רגע, אז איפה הירידה? כי אני לא מכירה. כי אני גם לא זוכרת עדיין את השמות של המחלפים השונים ופה, כל 7 מטר יש 6 מחלפים, כי למה לא? בוא נבנה מחלף, כי יש כסף, כזה. אז זה פתאום מאתגר לך את הראש בצורה שאנחנו כבר לא רגילים. כי בארץ אנחנו נוסעים על אוטומט כי אנחנו מכירים, ובחול אנחנו נוסעים על אוטומט כי יש ווייז, ופה פתאום אני מוצאת עצמי ברגע. אז איך מגיעים לבית ספר של הילדים? אז נראה לי שעכשיו אני כבר יודעת, אבל טוב שהוא נוהג.
טוב, לפחות יש נהג ויש פתרון לבעיה הזאת.
כן.
נעבור לנושא הבא שלנו.
לאהובי
חברת מייקרוסופט, והנה חזרים לצ'אט GPT, הודיע ששירותי OpenAI, שזה החברה של צ'אט GPT, זמינים לכל דורש תחת אג'ור הענן שלה. עד כאן החדשות הטובות. ועכשיו לחדשות הרעות, או המציאות שדופקת בדלת ה-AI של מייקרוסופט. חברה שתרצה לקבל גישה למערכות של OpenAI, תדרש למלא בקשה מפורטת. שמפרטת באופן מאוד ספציפי מה השימוש הנדרש, ושלא יהיו חוכמות, אם מייקרוסופט לא תראה בבקשה כלגיטימית, היא תידחה. מייקרוסופט כמובן רוצה לספק את השימוש, בוא נקרא לו הטוב, של ChatGPT או OpenAI, אבל מצד שני היא גם מבינה שהדרך לעשות שימוש לרעה בשירותים האלה היא מאוד מאוד קצרה. איך המערכת תוכל באופן יעיל לוודא שעושים בה שימוש רק לטובה? אנחנו היום רואים את OpenAI ואנחנו... אנחנו בשינוי של מילה או שניים יכולים לקחת את את הצ'אט GPT למקום מאוד מאוד קרימינלי.
ברור, אבל...
איפה עובר הגבול?
אבל זה בדיוק הבעיה, זה אותה שאלה של כל הזמן, האם האינטרנט הוא טוב או רע? הוא לא טוב והוא לא רע. באינטרנט יש דברים טובים ויש דברים רעים. בצ'אט GPT אפשר להשתמש לטוב ואפשר להשתמש ברע. אני יכולה לקחת רכב ולדרוס איתו מישהו. האם זה הופך את תעשיית הרכב לתעשיית רצח? לא. לא, זה הופך את זה לכלי. אם החלטתי לקחת את הרכב שלי למסע הרג, אז לקחתי את הרכב שלי למסע הרג. זה לא אשמת יצרניות הרכב. אז הבעיה שלי יש עם זה היא דווקא בעיה אחרת. מי שמח, גברת מייקרוסופט היקרה, להחליט מה זה שימוש טוב ומה זה שימוש רע.
הבעלים של המערכת.
ואני חוזרת רגע אחורה. מוסר זה דבר נורא נורא יחסי. לאורך ההיסטוריה, כללי האתיקה השתנו מאוד. אז האם שימוש, ונחזור שוב לנושא של כלי ניטור, סלברייט, NSO ודומיהם, לגיטימי או לא לגיטימי? האם זה שממשלות, לא דמוקרטיות, דיקטטוריות כאלה ואחרות, עושות שימוש שבעינינו, מותר עוד להגיד על ישראל דמוקרטיה? אולי. שבמדינות המערב הנאורות זה נשמע לנו לא לגיטימי. אבל סליחה, אנחנו שופטים את זה בעיניים שלנו. זה לא לשפוט את זה בעיניים שלהם.
פה לא מדובר בממשלה.
זה עוד יותר גרוע. זה עוד יותר גרוע. זה אותו דבר כמו מנגנוני הפיקוח בפייסבוק לדוגמה. מי אמר שפייסבוק יודעת הכל? פייסבוק הרי אומרת, אני הורדתי תכנים של תיאוריות קונספירציה של הקורונה. עכשיו, אני בעד, אין לי בעיה, תסכלו אותי, מי שרוצה לזכור אותי, אין לי שום בעיה שיסכלו אותי על זה. אבל מצד שני, אני אומרת, חברים, אתם לא יודעים הכל, למרות, גוגל כן אגב, אבל פייסבוק לא יודעים הכל. מי שמכם להחליט אם זה שימוש לגיטימי או לא לגיטימי? מי שמכם להחליט? על בסיס מה? כי בעיניכם, כי זה לא תומך בסולם הערכים שלכם, בכללי האתיקה שלכם, מי אמר?
אז אני אגיד את זה ככה, בעיקרון, ברגע שאני התחברתי לשירותי OpenAI באז'ור, וחיברת אותם לטננט שלי, מייקרוסופט לא רואה מה אני עושה שם. אין לה גישה לפעילות הזאת. היא רק נותנת לי משאבים. ולכן, אחד הדברים שמייקרוסופט רוצה לוודא, זה שעכשיו חברה, אני לא מקים עכשיו חברה, whatever, בוא נקרא לחברת אוציק שמוליק, ובחברה הזאת אני רוצה לעשות כלי תקיפה שיותר חזק מ-NSO. אז אני הולך למייקרוסופט ואומר לה, אני רוצה לייצר תכנים של קוד, אוקיי, שהולכים לעשות תוכנות של חשבונאות. משהו מאוד מאוד ספציפי. ואני מקבל את הגישה למערכת הזאת, והתחלתי עכשיו לעשות כלי תקיפה מאוד 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 חזקים, מאוד משמעותיים, וגם פולימורפים שיכולים לדלג על כל מיני דברים, משהו שלא קיים בכלל בעולם, המצאתי איתו משהו מטורף, ואמרתי לו לעשות, והוא עושה את זה. אנחנו מגיעים למקום מאוד בעייתי. היכולת לייצר והיכולת להשתמש בכלים האלה נהייתה מאוד מאוד קלה ופשוטה מצד אחד. הרי OpenAI באו ואמרו, זה הגיידליינס שלנו. תשתמשו בזה, יש דברים שאנחנו מרשים, יש דברים שאנחנו לא מרשים, יש דרכים לעקוף את הגיידליינס האלה, וגדיק פה בתוכנית שלנו די אמר על כל מיני דרכים וסוגים איך לעשות את זה, אבל עכשיו אני הולך לקבל טננט משלי, שאין לו את כל החסימות וההגבלות האלה.
אבל גם יותר מזה אני גם אגיד לך, החלטת לייצר כלי תקיפה, את כלי התקיפה הזה ייצרת, עשית משהו חלשני בטירוף, עכשיו נשאלת השאלה, למה הוא משמש? והאם מייקרוסופט, OpenAI, או כל גורם פיקוחי אחר, יש בכלל את הכלים להבין האם זה לטוב או לרע. כי טוב ורע זה בעיני המתבונן. וזה בדיוק העניין. אין כאן אמת מוחלטת. אם מחר בבוקר הייתי משתמשת בכלים, לא יודע מה, בסין או בצפון קוריאה, כנראה שסט הערכים שלהם היה שונה, וזה לא הופך אותו ליותר טוב או יותר רע. בעיניי כן, כמובן, אבל דעתי האישית היא דעה אישית. לכל אחד יש דעה אישית.
אז עכשיו את אומרת בעצם שבזכות הכלים האלה כל אחד יכול להיות, נקרא לזה, בעל כוח לא פרופורציונלי?
אני לא יודעת אם הייתי הולכת כל כך רחוק. אני לא חושבת כאילו, אני חושבת שבסופו של דבר, כלי הוא כלי. צריך עדיין לדעת איך להפעיל אותו. אתה יודע, אם כבר דיברנו קודם על מכללות שקר כלשהו, ראית שכבר קמו כל מיני קורסים לשימוש נכון בצ'אט GPT?
כן. מלא.
זה כאילו...
כמו פטריות, אני חייב להגיד.
מה? כאילו מצד אחד, באמת, אני מעריצה את היזמות, ואני אפילו חושבת לתת לצ'אט GPT לכתוב עבורי איזה תוכן כזה, לטומי לכתוב את האפליקציה, אני רואה איתך את המצגות, אולי אני אמצא איזה כזה שמקריא לבד, וזהו, ויש לי קורס דיגיטלי, זה יהיה מאמן. ואם מישהו גם ישים על זה כסף, זה יהיה ממש מצחיק, עצוב, ולא החלטתי. אבל מצד שני, קשה. קשה המצב.
כן. אני יכול להגיד שבעצם, אם מישהו מחפש משהו, ומשהו טוב ואמין ונחמד, אז יש בגיט-האב פרויקט שקוראים לו Awesome ChatGPT Prompts, ויש שם מלא פרומפטים טובים. אני חייב להגיד, גם אני אספתי שם איזה כמה, שבאמת יכולים לתת לאנשים קצת הבנה מה לעשות, איך לעשות, איך לשאול.
שחקו, תנסו. תפתחו יוטיוב, אל תשלמו כסף, תפתחו יוטיוב, How to use ChatGPT. אני מניחה שיש סרטונים כאלה, אם לא, אז מישהו יעשה. אבל שאלו את גוגל. ואם כבר התקנתם את האקסטנשן, ואם התקנתם את האקסטנשן, אז ChatGPT כבר יגיד לכם מה לעשות.
גם נכון.
מתקדם מדי.
גם נכון. בוא נמשיך למייקרוסופט. אז ארבעה שירותי מייקרוסופט אג'ור שונים נמצאו פגיעים למתקפות של זיוף בקשות מצד השרת, מה שנקרא SSRF, שעלולות להיות מנוצלות כדי לקבל גישה לא מורשית למשאבי הענן. הפגיעות התגלו ב-SSRF אג'ור, אפשרו לתוקף לסרוק פורטים מקומיים, למצוא שירותים חדשים, נקודות קצה וקבצים רגישים. לספק מידע רב ערך על השירותים ושירותים הפגיעים אולי לנצול הכניסה הראשונית ולמקומו של מידע רגיש. חוקר אורקה, שזו בעצם החברה שמצא, שמצא את החולשות האלה, הוא לידור בן שטרית, שאני חייב להגיד שזה אחלה פיינינג. בעצם מה שזה אומר, זה שמישהו שהוא לא בטננט שלך, יכול להשתמש באז'ור בשביל בטננט שלך, במשאבים שלך, ואת תשלמי על זה. זה לא טוב בכלל, אני חייב להגיד.
שזה אגב משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד זמן ואנרגיה פה בבנק, במה שנקרא cost optimization, ש-cost optimization זה גם לבדוק מה ה-usage שלנו, ועל מה ה-usage הולך, ולוודא שאנחנו מבינים, יש כאן פרוסס שרץ? מה זה? מי זה? מאיפה הוא הגיע? ולצערי אני רואה חברות, ויצא לי לשאת בכל מיני חברות, שלא כל כך עושות את זה, כי הם התרגלו, ואתה נורא קל לא לשים לב, שבמקום 4 מיליון שקל, זה היה 4.3 מיליון שקל, נורא קל לא לשים לב לזה, ובדרך כלל זה יתחיל עם מספרים קטנים, זה יהיה, יש לי חשבונית רגילה של 4 מיליון שקלים, ועכשיו זה יהיה לי 4 מיליון שקלים ו-20 אלף. נורא קל לא לשים לב לזה. אז זה ההמלצה של החברות, תעשו את הריוויו הזה, מדי פעם תבדקו שאתם באמת יודעים להסביר מה אתם רואים.
אגב, יש תפקיד בהרבה חברות ענן ש... פשוט יש בן אדם שכל הזמן עושה את האופטימיזציה הזאת, כל הזמן, על כל השירותים, והם יכולים לבוא ולעשות דברים וכל מיני פתרונות, שבמקום לעשות משהו בדרך אחת, לעשות משהו בדרך אחרת, שתעלה פחות מחצי, בגלל שמשתמשים פחות משאבים.
מטורף.
אז תודה רבה. העורך שלנו, בועז פירסט, עורך הסייבר טוביה כפיר, הפאנליסטית שלנו, מיי ברוקס, אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אז יאללה ביי.
ביי אוש.